המהר"ל כאן מסביר דבר מאוד יסודי. אנחנו בעמודה השמאלית בקוף סמכת באמצע העמודה. ולפיכך ראוי לומר כי אלו דברים שמקובל ביד האחרונים שהם מעכבים את התשובה. וכמו שמנעם הרמב״ם ז"ל בהלכות תשובה כולם. כידוע, בפרק ד' בהלכות תשובה, הרמב״ם עשה רשימה של 24 דברים שמעכבים את התשובה. כן, זה דבר מאוד מפליא. איך יכול להיות שיש דבר שמעכב את התשובה? התשובה זה הדבר הכי בסיסי, הכי יסודי, שניתן לאדם עוד כדבר שקדם לעולם. התשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, אין בכלל מקום למציאות, אין מקום למציאותו של האדם בעולם, בלא אפשרות של תיקון. אי אפשר. אי אפשר להעלות על הדעת מציאות כזאת. שאדם, שהוא ודאי חסר, יימצא בעולם שהוא בעצמו חסר, בלי שהקדוש ברוך הוא יכין מנגנון שמאפשר לאדם לתקן את מה שחסר. זה אבסורד. אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, תודה רבה, בלי שאפשר יהיה לתקן את מה שחסר, אז זאת אומרת שאין שום תקווה לעולם, אז למה לברוא עולם? לכן זה דבר מאוד מפליא, שבכל זאת נמצאו דברים כאלה שמעכבים את התשובה. כמו שהרמב״ם עושה את החשבון בפרק ד', הוא אסף את כל כדרכו בקודש, עשה סדר בכל התורה כולה, כל התורה שבעל פה, מצא רשימה של 24 דברים, המהר"ל עכשיו הולך לעבור עליהם, על כל 24 דברים שמעכבים את התשובה, והולך להסביר מדוע דברים אלו דווקא מעכבים תשובתו של האדם. אז אומר המהר"ל ככה, וכל הדברים האלו, כן, שמקובל ביד האחרונים, שהם מעכבים את התשובה, וכמו שמנעם הרמב״ם ז"ל בהלכות תשובה פרק ד' כולם, יש בהם הטעם הזה. איזה טעם? שהאווירה הדבקה בו לגמרי. הבעיה היא שיש סוג כזה של אווירה, שהיא נדבקת בנפשו של האדם, עד כדי כך, שהאדם משתנה. כן. המדרגה של תשובה, כשמה כן היא, זה לשוב לעצמך. דע לשוב לעצמך. זמנית, מקרית, עזבת את עצמך. נתת אחרי דבר שהוא זר לך. זה המצב הרגיל של תשובה. הבעיה שלפעמים האדם נופל בחטא כזה, במכשול כזה, שהוא בעצמו משתנה. זו בעיה גדולה מאוד. כי אין לאן לשוב. לאן ישוב האדם במצב כזה? אז אומר המהר"ל, שכל הרשימה של הדברים שחכמים מנו, כ-24 דברים שמעכבים את התשובה, הם נוגעים לנקודה הזאת, שמשהו משתנה באדם. זה מה שמסביר עכשיו. יש בהם הטעם הזה, שהאווירה הדבקה בו לגמרי, שהעניין ההוא דבר זר. זאת אומרת, מה? לא שמעתי. זאת אומרת שהעניין ההוא, אותה אווירה, היא זרה לנפשו, לטבעו של אדם. אדם נדבק במצב, בחטא כזה מאוד, זה גורם לו לעזוב את טיבו. יש דברים שאדם חוטא בהם, נכשל בהם, אבל הוא לא עוזב את טיבו באופן יסודי. הוא נשאר אדם נורמלי. אבל יש דברים כאלה שגורמים לאדם הפסקת הנורמליות של החיים. עד כדי כך קורה לאדם שהוא משתבש והוא עוזב את נורמליות החיים שלו. זה מה שהוא אומר, שהעניין הוא דבר זר, העניין הוא הכוונה, אותה עבירה. זה דבר זר לטבעו של האדם. ולכך החטא דבק בו. למה החטא דבק בו? בדרך כלל תשובה זה, בדרך כלל תשובה זה תשובה על חטא, שכמו בגד, מתלכלך, חבס, קבל בגד נקי. אותו דבר, נפש האדם, התלכלכה בחטא, בסדר? לכלוך, מנקים, וחוזרים לנפש נקייה. זה המצב הרגיל. זה המצב שבעצם נקרא תשובה. אבל לפעמים זה לא ככה, אלא לפעמים יש דבר כזה שהבגד משנה את טיבו. איפה מצאנו את זה בתורה שהבגד משנה את טיבו? בצרת, יפה מאוד. בצרת לא יעזור לך כלום. אתה תחבס אותו וחבס אותו, וזה לא ישנה את הפגם שנעשה בבגד. למה? כי זה משהו פנימי. זה כבר לא שייך לאיזה לכלוך חיצוני שנאחז בסיבים. משהו שנאחז בסיבים, אז אתה תשתמש בזה חומר ניקוי, זה יוריד מן הסיבים את הלכלוך שנאחז בסיבים. אבל לפעמים הטבע של הסיב, הטבע של החוט משתנה. אז זה כבר, אז זה לא יעזור. אז אומר המהר"ל שיש דבר כזה, סוג כזה של עבירה כזאת, שהיא כל כך, עבירה כזאת, כל כך זרה לטבע האדם, לנפש האדם, לבריאות האדם. ועד כדי כך אדם עוזב את בריאותו, שהוא הופך להיות אדם שונה ומשונה. ואז אין לו לאן לחזור, כי הוא כבר עזב את טבעו. הוא עזב את הרגלו הטבעי, את הבריאות הבסיסית, היסודית, שקיימת בנפש כל האדם. כן, לפעמים קורה שאדם בסדר, נכשל, חוטא, אבל זה לא מצב שהחטא דבק בו. לא דבק בו, אלא בסדר, מכשול. נפל, טעות, יש דבר כזה. כן? לכל העם בשגגה. אפשר, יש אפשרות כזאת. כמו שלפעמים קורה שבגד, בטעות מתלכלך. שפכת משהו לעצמך, אז תלכלך, בסדר, לא נורא. זה עוד לא קרה כלום. אתה תלך, תחבס את הבגד, והבגד נקה. כן? אומר המהר"ל, אבל תדע לך שיש דברים כאלה, שטבע האדם משתנה, וככל שהאווירה שהאדם נכשל בה, היא יותר זרה לטבעו, ככה החטא דבק בו יותר. למה? כי ככל שהאווירה היא נגד טבע האדם, אז המציאות הפנימית של האדם משתנה, היא משתנה לרעה, ואז כבר אין לו לאן לחזור, אז החטא דבק בו, אין לו לאן לחזור. אתה לא יכול לנקות את הבגד, הבגד נשאר בעינו, במציאותו. מה לדוגמה? כן? אז הוא יביא דוגמאות לזה. אבל אווירה שאין הדוקה באדם, קרוב האדם אל התשובה. אם מדובר באווירה כזאת, שלא נדבקת בנפשו של האדם. טוב, אז זה פשוט. זה האדם תמיד, אפילו עירוך תשובה זה כבר פועל. כך אומרת הגמרא בקידושין. שלא, אפילו אדם, בעירוך קטן, כבר הוא מתנער מן הלכלוך הזה. שפגע בנפשו, אפילו בעירוך תשובה. זה בתנאי שכמובן הוא לא נכשל באותה עבירה שהיא אדוקה באדם. ואומר המהר"ל, וזהו הטעם שאמינות אין לו תשובה. מי שעוזב את טיבו. מה זה טיבו? זהותו, זהותו הבסיסית, היסודית, אשר בחר בנו מכל העמים, כן? הולך למינות, הולך לנצרות, הולך לדבר הנורא הזה, שזה באמת מנוגד בתכלית הניגוד למציאות, למציאות הטבעית של ערכו הנפשי. עד כדי כך, אז שם זה חמור מאוד כבר. זה מצב מאוד קשה. כי פה האדם כבר משתנה, זה כמו שאמרנו קודם, זה כמו צרת. אתה תיקח, תנסה את כל הדברים כדי להעביר את קטם הצרת מן הבגד או מן האדם, אתה לא תצליח. כי זה משהו כזה פנימי, שנאחז ממש בנפש האדם, אמינות, והאדם כבר משתנה. שלכך נקרא מינות, שהוא מין בפני עצמו. הנה, הרב מהר"ל אומר את זה במפורש. שהאדם באווירה הזאת הוא משתנה. זה פוגע בעומק כזה של המציאות הנפשית שלו, הערכית שלו, עד כדי כך שזה גורם וזה מחולל שינוי עמוק מאוד בהוויית האדם, עד כדי מצב שקשה מאוד לחשוב על תשובה. יוצא מן האמת. הוא כבר בכלל לגמרי יוצא מן האמת. לא חוטא לאמת, אלא יוצא מן האמת. יש ביטוי כזה במשניות באבות, דברים שמוציאים את האדם מן העולם. עד כדי כך, כמה משניות באבות, שיש, נכון, יש דברים שמוציאים את האדם מן העולם. כזה קלקול, שכאילו שהאדם הוא מחוץ לעולם, אז לאיפה הוא? מה זה מצב כזה שהאדם הוא מחוץ לעולם? כן, הוא כאילו משונה כזה. כזה נראה משונה כזה, כל כך לא שייך אפילו למציאות. אתה תדבר איתו, לא יבין מה אתה מדבר איתו. כי זה מעביר אותו על דעתו. זה ביטוי חריף מאוד. להגיד על האדם שיש קלקול שמוציא אותו מן העולם. כן, הכבוד, הקנאה והתאווה, כן? מוציאים את האדם מן העולם. תתחיל, תסביר את האדם באופן הגיוני, דברים, לא. זה מוציא אותו מן העולם. אז יש דבר כזה שאדם, אם אדם נכשל בדבר הזה של המינות, כן, יוצא מן האמת ומתעצם בחטא הזה, עד שאין הסרה לחטא הזה. לא ניתן להסיר אותו. וכן דבר דומה, יש כזה, הערווה. כאשר דבק בה לגמרי, אם האדם לגמרי שקוע, בדבר הנורא הזה, כן, באיסור עריות, כאשר דבק בא לגמרי, מתלבש בחטא הזה, עד שהוא אדם אחר, כי מתלבש בחטא הזה, זה משנה את טיבו, זה גורם לו מהפך לרעה במציאות הבריאותית, הנפשית, הטבעית שלו, הוא כבר חולה כזה, מין חולה כזה. כן? שהגמרא בסנהדרין מביאה דוגמה של אדם שאפילו נטה למות מזה. הוא עד כדי כך היה לאות אחר עריות שהלכו לרופאים ואמרו לרופאים אין ברירה, חייבים לתת לו את האפשרות הזאת לעבור על איזה איסור ערווה, כי אם לא ייתנו לו הוא ימות. אז הלכו לשאול את החכמים, אם זה מותר, פיקוח נפש, כן? מה לעשות? הוא הולך למות. אם לא ייתנו לו, יש אומרים שזה פנויה, יש אומרים שהייתה איש את איש, כן? אז אמרו, פיקוח נפש, מה לעשות? הרופאים אומרים שאם הוא לא יבוא על אותה אישה, הוא ימות. מה החכמים אמרו? שימות. מה זאת אומרת, בנות ישראל הם מפקר? כדי לספק את התאוות של המקולקל הזה, אז מה, נעשה בנות ישראל הפקר? אז שמות. זה הבעיה שלו, זה מות. כן? אבל זה רק מראה לנו שלפעמים יש דבר כזה, שהאדם עד כדי כך שקוע בתאוותיו, במנטט, שערי תומה של ערווה, שמבחינתו זה באמת פיקוח נפש, הוא ימות. הוא לא יוכל, הוא לא יכול להתאפק, הוא לא יכול להעמיד את עצמו, הוא חייב את זה, הוא חושב על זה, הוא כל היום רק מערער בזה וחושב על זה, וכל הזמן מדמיין כל מיני מלא דמיונות, ומלא כל מיני דברים נוראים, ובסופו של דבר, אם לא ייתנו לו, אז כמו בולמוס שאוחז את האדם, שאם לא ייתנו לו לאכול הוא ימות. אז הגמרא מספרת על אותו אדם, שזה באמת, הרופא אמרו, אז אמרו חכמים, אז שימות. מה, אז מה שימות? זה המצב שלו, זה בעיה שלו, מה לעשות? אם הוא עד כדי כך נפל כבר לתוך חטא כזה, שזה התוצאה שלו, אז... כן. מה? של מה, על הגמרא הזאת? סנהדרין, ובסוף פרק שמינים, אני זוכר. מה, באותו אדם? אז זה באמת, זה חוזר למה שנאמר פה בתחילת הפרק, שקשה לו מאוד לחזור בתשובה, ואם הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא כל כך מצטער, יש שני פירושים, הוא כל כך מצטער, יש לו צער כזה, שהוא חייב לעזוב את זה, כן? שהוא מת מאותו צער. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני, שזה באמת מיטתו היא כפרתו. כן, סוף פרק שמיני, בדף, במסכת סנהדרין, בדף עין א', בסוף פרק שמיני, דף עין א' עמוד א'. סוף פרק שמיני. כן? לא, אז זה המינות זה עבודה זרה, זה השיא של העבודה זרה. למה שתי העבירות האלה? אז המהר"ל כן הסביר, הוא הסביר ששתי העבירות האלו, המינות והערווה, זה קיצוניות בקלקול בשני המרכיבים שבאדם. הקצה, המרכיב האחד של האדם זה שכלו, רוחו, והמרכיב השני של האדם זה גופו. ושתי העבירות האלה זה באופן קיצוני קלקול בשני הממדים של מציאות האדם. אמינות זה קלקול בחלק הרוחני שבאדם, ושיבוש כזה נורא, והערווה זה שיבוש בחלק בממד השני של האדם זה גופו. כי הוא אחוז בכל חושיו, הוא חייב לספק לחושים שלו את התאווה הזאת. אז זה בדיוק השני הממדים שיש באדם, רוחו וגופו. ושתי העבירות האלה מתייחסות באופן קיצוני לחוסר בריאות בשני הדברים האלה, ברוחו ובגופו. מחלה כזאת, מחלה רוחנית ומחלה בגוף, שהוא חייב דברים רעים לספק את זה. אז כמובן יש בזה הרבה דרגות. זה קיצוני, זאת אומרת, זה דברים חמורים. הוא שקוע בזה ושקוע בזה. יש הרבה דרגות. נכון, גם מינות זה הקיצוניות שבעבודה זרה. וערווה זה הקיצוניות שבתאוות. יש דרגות ביניים. יש אדם שהוא למשל יש לו תאווה של אוכל. אז זה פחות חמור, כי זה לא כולל את כל חלקי גופו. התאווה של אוכל הזה. זה חמור, אבל זה לא עד כדי כך חמור כמו עניין של ערווה. למרות שנתתי גם דוגמה קודמת. אדם יכול להיות, לפעמים יש לו מחלה כזאת של בולמוס, הוא חייב לאכול. אבל שם אולי אין לו כל כך בחירה. בערווה, הרי בהתחלה אדם הייתה, יש לו בחירה, יש לו... מה אתה חייב להיות שקוע בזה? מה צריך, אדם צריך להיות בריא בגופו ובריא ברוחו. אז זה קיצוני, זה לכן אמר המהר"ל מה קורה להם, שהעניין הוא דבר זר, זה משנה את מציאות האדם, זה מחולל בו שינוי קיצוני לרעה, כמו אדם שמכור, יש מהתמכרות כזאת. התמכרות לדבר משובש מבחינה רוחנית, והתמכרות לדבר משובש מבחינה גופנית. יש אדם שצריך לאכול כל מיני דברים משונים. הוא רגיל ככה, לאכול כל מיני דברים משונים. שאתה אומר, איך בן אדם אוכל דבר כזה? אבל הוא כבר התרגל לזה, הוא חייב לאכול את זה. אז אותו דבר, גם בערווה זה קיצוני מאוד, כי זה כבר כולל את כל חלקי גופו של האדם. כן. זה יכול להגיע למצב כזה, בוודאי. עד כדי כך שהוא חייב לאכול ביום הכיפורים. הוא לא יכול לעצור את עצמו. זה עד כדי כך דבר כזה, כן? שפעמים זה לא תלוי בו, אבל בוודאי שיש דבר כזה. אבל, נכון. ואם אתה לא תיתן לו לאכול, הוא יכול באמת למות מזה. באמת עד כדי כך יכול למות מזה. מה? זה יכול להיות, אז אתה רואה שיש הרבה אנשים שעושים הרבה עבודה על זה. יש המון אנשים שבאמת הם עובדים על זה, גם מצד המידות, שלא להתרגל, לא לאכול המון, ולא לאכול בכל רגע, אלא לאכול בצורה מסודרת, ולא כל מה שרואים אוכלים וחוטפים, ונכנסים לחנויות, וכל מה שרואים קונים, ובלי חשבון, העיקר לאכול, ועוד לאכול, מכל מה שבא ליד. הרי אנשים עושים מזה המון כסף. הם כל פעם מגרים את הטעם של האדם, למה כי צריך להמציא כל שבוע מוצר חדש? למה כל שבוע צריך להמציא איזה מוצר חדש? כדי לגרות את התאווה של האדם. כי כבר אתה רגע, את זה אתה כבר מכיר. השבוע הבא נותנים לך עוד אופציה. שבוע לאחר מכן עוד אופציה. וככה אתה יכול כל החיים שלך לעבור מחטיף לחטיף, מחטיפה לחטיפה. אתה, בסוף אתה הופך להיות מטורף. מחטיף לחטיף אתה הופך להיות מטורף.
בסוף הוא נשאר בידי
חטפים. בידי חטפים, הוא חטוף ביד יצרו. הוא נחטף על ידי יצרו, אני לא צוחק. אני רואה אנשים שבאותו רגע שהם נכנסים, מיד דבר ראשון, הם לא קונים כלום. לא לחם, לא חלב, מיד הולכים לחטיפים. ככה מתחילים את הקניות שלהם. ויש הורים שגם נותנים הרגלים מאוד לא טובים, הם נכנסים עם הילדים שלהם לכל מיני, זה סופר היום, הרי מפוצץ מכל מה שאתה רואה, והילד מיד רץ לשם, וההורים אפילו לא יכולים להחזיק את הילד עד לקופה, אז הוא כבר גמר כמה חבילות עד שהם מגיעים לקופה, נשאר רק להורים להציג את העטיפות לקופאית במקרה הטוב. כי זהו, אין מה לעשות, זה כבר עליכם, זה המחיר כבר שצריך לשלם. זה הרגלים קטסטרופליים, זה מבחינה חינוכית זה קטסטרופלי, שאין, האדם לא לומד להחזיק את עצמו בכלום. הם קוראים לזה בפסיכולוגיה, הם קוראים לזה דחיית סיפוקים. זה קשה מאוד, אין כמעט אצל המון ילדים, אין דבר כזה, לדחות מיד, רוצים להשיג הכל מיד. אחר כך, כמובן, זה עובר, הם קצת גדלים, זה עובר לפסים אחרים. ואם לא יטפלו בזה, אז הם גונבים. ואחר כך זה מדרדר לדברים נוראים, שאנחנו יודעים עליהם. מה?
פוליטים, שלום עכשיו.
כן, גם, נכון. אתה צודק מאוד, זה גם משפיע על הדעות, המצב הזה, ברור. כן.
אבל עדיין אמרנו ששני הדברים שמביאים לאדם שישתנה, כאילו זה איש אחר, זה ערווה ומינות.
מינות וערווה, נכון.
אז האכילה זה כביכול לא נכנס בו בשניים האלה.
האכילה זה לא נכנס, למרות שהעריות זה גם נקרא בשם אכילה. ככה זה מופיע במשלי. שגם הריות זה נראה אכילה. אכילה זה יכול להיות דרך לזה, אבל זה לא עד כדי כך קיצוני, נכון. זה לא עד כדי, זה מה שהסברתי קודם, ובאמת הוא שאל בצדק, יש עוד עבירות חמורות. כן, אבל פה זה קיצוניות של השתנות הטבע הבריא של האדם, שני הדברים האלה. אמינות מבחינה רוחנית, והעריות מבחינת הגוף, מבחינת התאווה, היצר הזה, כן. במקום שאדם יחיה בבריאות, יקים משפחה ויהיו ילדים וכו' וכו', הוא שקוע בזה, הוא רץ מהריות להריות, מהריות להריות, וכל החיים שלו, זה הכל בהבל הבלים. טוב, אז זה בהקדמה שבעצם המהר"ל הולך, נתן לנו על אותם 24 דברים שמעכבים את התשובה. ועכשיו הוא עובר עליהם. המהר"ל עכשיו עובר על הרשימה של הרמב״ם, על 24 דברים שמעכבים את התשובה. והוא אומר ככה, כן? בקוף סמכתת שורה רביעית. ואלו חף דלת דברים שמנעם הרמב״ם זל, כולם הם כך. כן? זאת אומרת, מה שהרמב״ם, המהר"ל טוען, שהרשימה הזאת שהרמב״ם ערך של 24 דברים שמעכבים את התשובה, זה בגלל שבכל אחד מן הדברים שהוא הולך עכשיו למנות, יש את הממד הזה, שמשהו מאוד לא בריא קורה באדם, עד כדי כך שזה מין שינוי כזה לרעה, שאין לאדם כל כך לאן לשוב. לכן התשובה היא קשה. מעכבים, הכוונה שהתשובה היא מאוד קשה, כי אין כבר לאדם כל כך לאן לשוב. נו, אז אנחנו מתחילים את הרשימה הזאת, זו רשימה ארוכה, אבל זה מאוד חשוב דווקא ללמוד את הדברים האלה, כי לפעמים זה דברים קלים, ומתברך שלמרות שהם היו אולי נראים בעינינו כדברים קלים, הם מתברך שהם חמורים מאוד. צריך להיזהר, כי אם לא תהיה לנו מודעות לדברים האלה, אז אולי אז אנחנו לא נשים לב לזה. האחד, המחתי הרבים. המחתי הרבים. שאין מספיקין בידו לעשות תשובה. וידוע, כי מפני שהחטא הזה, שהוא מחתי רבים, או מונע אותם מלעשות מצווה, חטא הרבים תלוי בו. והוא שר מן הדרך לגמרי, שכבר אמרנו, כי לפי מה שהחטא הוא עשרה מן הראוי, החטא דבק בו ביותר, והתשובה קשה. אם כן, יש דבר ראשון ברשימה, מחתי הרבים, מונע מן הרבים לעשות מצווה. זה קלקול מאוד מאוד חמור. למה? למה זה קלקול מאוד חמור? כי יש תשובה, ככל שזה יותר פרטי, זה יותר קל. זה הכלל. אבל ככל שאתה, אדם, נכשל בדבר יותר כללי, הוא דבר יותר חמור. מה למשל? למשל, שאול המלך, כן? באופן פרטי, הוא היה אדם מאוד 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 צדיק. מדרגה עצומה שקשה בכלל להעריך אותה. אבל הוא נכשל בעניינים כלליים. כיוון שהוא נכשל בעניינים כלליים, הוא נענש בצורה הרבה יותר חמורה ממה שנכשל דוד, שבעניינים פרטיים היו דברים שהיו צריכים תיקון, אבל בענייני הכלל דוד המלך לא חטא. זאת אומרת, זה ברור שכל מה שקשור לרבים, כל מה שקשור לעניין כללי ציבורי הוא הרבה יותר חמור. למה? כי כללי זה יותר אלוקי. פרטי זה פחות, זה מדרגה פחותה. אז עכשיו האדם הזה לא די לו במה שהוא חוטא, אלא הוא מחטיא את הרבים. זאת אומרת, הוא מרחיב את החיסרון העולמי. מה זה להחטיא את הרבים? להחטיא את הרבים זאת אומרת שבמקום שהחיסרון יהיה ממוקד, כן, אחד באדם אחד, שרבים יהיו חוטאים, שיהיה כללי. למה אדם עושה דבר כזה להחטיא את הרבים? מה הוא מרוויח מזה שהוא מחטיא את הרבים? צריך להיות אדם משונה קצת, לא? מה? אז בנימין טוען טענה ראשונה, בגלל שאדם אומר, לא, מה פתאום, אני לא רציתי להחטיא, אני חשבתי שזאת הדרך הנכונה, זה אפשרות אחת. כן? מה אתה אומר? גאווה. אפשרות שנייה זה מתוך גאווה. אפשרות שלישית? או, יפה מאוד. אם אדם הוא רשע בן צדיקים, הוא לא מרגיש טוב. זה לא נעים להיות רשע בן צדיקים. הרשעים מעדיפים חברה של רשעים. למה? כולם שווים. הוא בעד שוויון. הוא לא אוהב הבדלי מעמדות, האדם הזה. הוא רוצה שכולם, נכון, דוגמה פשוטה, סדום. סדום זה דוגמה של של חברה שהיא לא סבלה שינוי לטובה. זה לא, אתה תגיד, בסדר, כל אחד עושה, אתה רוצה להיות מושחת, כל אחד בביתו יהיה מושחת כדרכו. לא, זה לא מצב כזה. אנחנו רוצים שזה יהיה כלל עולמי הדבר הזה. אנחנו בעד שחיתות עולמית, אנחנו רוצים שהחברה פה כולה תתנהג על פי העקרונות האלה. שלא יהיה פה מישהו יוצא דופן, כי מי שיוצא פה דופן הוא משבש את העניינים, הוא משבש את הנורמות. צריך להבין שזה משבש את הנורמות. כשכולם חיים ברע, אז יש איזה מין איזון בתוך חברה, כן? רעים וחטאים מאוד. זאת אומרת, יש איזה מין איזון כזה. כולם עובדים על פי אותה נורמות, זה בסדר גמור. הכל בנוי, יש דבר כזה. איזה מין איזון כזה שנוצר בתוך החברה, יודעים על פי אילו כללים עובדים. אבל אם פה אנשים מתחילים להיות טובים, זה מסבך מאוד את העניין. כן? אז מה עושים? אז מה הוא עושה? הוא מחטיא הרבים, והוא מונע מהם לעשות מצווה, אז זה כבר חמור מאוד. כי הוא כבר עושה מן החטא, לא דבר פרטי, אלא מן החטא דבר כללי, אין לה נשוב. כל עוד אדם, לכן צריך מאוד להיזהר לו להיות בחברה רעה. כי כשאדם נמצא בחברה טובה, גם אם הוא נכשל, יש לו קנה מידה. הוא יכול, על פי ההתבוננות, ההסתכלות, ההשפעה של אחרים, הוא יכול לחזור לעצמו. אבל אם אדם, כן, הרבה פעמים, אנשים שבאמת רוצים להיות שקועים בחטא, אז הם מחפשים גם את המקום המתאים לזה, הם הולכים לאיזה מקום נידח בעולם, ששם אף אחד לא יגיד להם כלום, שהם יוכלו להיות מושחתים וכולכלים. יש מקומות כאלה. יש מקומות בעולם שזה מחוץ לתחום. זה רשמי. יש מקומות בעולם שרשמי, זה מחוץ לתחום המוסריות, אפילו הטבעית של האדם. אתה יודע שבאותו רגע שמגיעים לשם, זה הכל, כל הכללים בטלים.
אין חוקים.
אין חוקים. איש הישר בעיניו יעשה, ועל דעת זה אנשים מגיעים לשם. זה מקומות ידועים.
ארצות,
מקומות בעולם, מחוץ לתרום. אתה מגיע לשם, כבר לא שואלים אותך. ידוע שמגיעים לשם אנשים מאוד מכובדים במרכאות, כן? ומדי פעם הם נעלמים, אף אחד לא יודע איפה הם, חושבים שהם הלכו לעשות איזה סמינריון או משהו כזה, והם בעצם הלכו לשקוע בממתק שערי תומה, ושם אף אחד לא שואל אותך, מי אתה, מאיפה באת, מה אתה עושה פה, כולם יודעים למה באת, וזה כדי לשקוע במציאות כזאת נוראה. זה איים של רע ורישות עולמית, יש מקומות כאלה. שהם ריכוז של הרישות העולמית, של הקלקול העולמי. וזה נורא והיום. אז זה בדיוק מה שכתוב פה. זה אדם כזה לא תהיה לו תשובה. איזה תשובה? הרי הוא בדיוק רוצה את זה, שהוא לחיות במציאות כזאת, שכולם יהיו חוטים כמוהו. אז הוא חי בתוך זה, אז אין לו בעיה. אתם מבינים? כן.
יש שם בכל מקום כזה.
יכול להיות, אתה אומר ככה, כן. זאת אומרת, זה בשביל אלה ששמים לב מהר מאוד שהם טעו. כן. זה הדבר הראשון, תשובה קשה. הדבר השני, כן, ברשימה הזאת, המתה את חברו מדרך הישר לדרך רעה. דומה מאוד, זה דומה מאוד לדבר הקודם, דבר זה דומה לראשון, אלא מחטיא את הרבים, שכאן אפילו אינו רבים, רק יחיד, כיוון שהיה היחיד הזה בדרך הישר, והוא מסיר אותו לדרך רעה, דבר זה הוא דבר זר, והוא עשרה אל החטא לגמרי, ולפיכך מעכב דבר זה התשובה, כאשר החטא דבק בו. עוד פעם, כן? למה? כי זה גם, שניים זה כבר רבים. זאת אומרת, אמנם מדובר באדם אחד שהוא מתה אותו מדרך הישר, אבל יש מעין כלליות בזה, שלא רק אתה, אלא גם השני. לכן אדם למשל צריך מאוד להיזהר כשהוא נותן עצה לחברו, זה אחד מן הדברים שעליהם כתוב בתורה, ויראת מהשם אלוקיך. כן? לפני עיוור לא תיתן מכשול. ויראת מהשם אלוקיך. לפני עיוור, עיוור בדעתו. זה הכוון עיוור בדעת. ככה אמרו חכמים. אל תיתן מכשול, אל תיתן לו עצה שאינה הגונה לו. כי אוי ובוי, אם אתה נותן לו עצה לא טובה, והוא סומך עליך, ואתה על ידי זה גורר אותו לדבר לא טוב. זה צריך הרבה סייעתא דשמיא לתת לאדם את העצה הנכונה, כדי חס ושלום לא להגיע למצב כזה, שאתה תיתן עצה לא טובה, וזה במקום לתקן אותו, זה יכול לקלקל אותו, זה לא פשוט לתת עצות. טוב, כן.
אפשר להגיד שכמה שיותר קשה לתקן את מה שקרה, זה הכוונה לעיכוב של התשובה, שזה לא שייך?
כן, זה שייך. זה מעכב את התשובה שאדם הוא כל כך אחוז בחץ, הוא כל כך שייך לו, שהוא כבר לא יודע לאן לשוב. זה גם נכון מה שאתה אומר, זה גם חשבון כזה, זה נכון מאוד. את מי תחזיר בתשובה? זה נכון, אתה הרי, התשובה זה תמיד תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? לתקן את מה שקלקלת, אז איך אתה בדיוק יכול לתקן מצב שבו רבים כבר הלכו לדרך רעה? זה חשבון פשוט מה שאתה אומר, הוא נכון. אבל זה גם מצד האדם עצמו. האדם עצמו, כן, לא שאין עכשיו את היכולת רק, אפילו הטכנית לתקן את זה, שזה נכון מה שאתה אומר, אלא זה עוד יותר גרוע. הוא בעצמו קלקל את עצמו בזה, שאין לו לאן לשוב. כי כבר כל המציאות כזאת היא מציאות מקולקלת. אם הוא אחר כך ירצה לעשות חזור, יגידו לו, מה פתאום? זה לא נכון. אתה לימדת אותנו שזאת לא הדרך. תמיד מה שקורה לאדם שמקלקל את החברה. כשאדם מקלקל את החברה, הוא אחר כך הולך, הוא יסבול בעצמו מן הקלקולים שהוא יצר בחברה. כי שהוא ינסה לעשות דרך חזור, יגידו לו, מה פתאום? אתה לימדת אותנו שזאת לא הדרך הנכונה. זאת הדרך הנכונה. כן? לכן לילות לא היה מה לעשות כבר שם בסדום. המלאכים באו להציל אותו, כן? אין לו מה לעשות. תשמע, הוא ניסה להוכיח את אנשי סדום. נכון? הוא ניסה להוכיח את אנשי סדום. כשהם באו לשבור לו את הדלת, הוא ניסה להוכיח אותם. מה אתם רוצים? מה פתאום? זה דבר נורא מה שאתם רוצים לעשות. אמרו לו, מה? אבל אתה באת לכאן. אם באת לכאן, אז זה סימן שאתה מסכים. זה סימן שאתה נתת לגיטימציה למה שאנחנו עושים פה. איך אתה באת לכאן? אדם צריך מאוד להיזהר. לפעמים עצם הנוכחות שלו, זה נותן לגיטימציה. אסור לתת לגיטימציה לדבר לא טוב, לדבר פסול. כי אחר כך, כשאתה תרצה להוכיח אותם, מה יגידו לך? אז יגידו לך, אבל אתה הסכמת, אתה היית פה. אתה לא אמרת כלום? לא שמענו שאתה מוכיח, לא שמענו שאתה מוכה. אז אתה לתת לגיטימציה. אז מה עכשיו אתה באת להוכיח אותנו? אחד ישפוט? מה, אתה באת להיות שופט עלינו? אתה פה יושב שנים, נכון? נהנית מהפירות של סדום, נכון? ועכשיו מה אתה רוצה? עכשיו אתה בא, אתה אומר, לא, זה לא התנהגות. זה היית צריך להגיד קודם, לא עכשיו. אז זה בדיוק מה שקורה לאדם. אדם שמחתיא את הרבים, הוא בעצמו נופל בבור שהוא בעצמו חפר. מאיפה ישוב עכשיו? לאן ילך? על פי איזה נורמה הוא יפעל? כן. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? כן.
מורה שלא מחנך לחטאים, אבל גם לא מחנך לתורה ומצוות. הוא גם מחטיא, הוא נחשב מחטיא
תרבות? זה לא בדיוק שהוא מחטיא. כי הוא לא רוצה שהילדים יהיו רעים. זה לא אותו דבר. ברור שהוא מחסיר משהו מאוד יסודי בחינוך הילדים. כן, דרך ארץ קדמה לתורה. אומרת, לא ייתכן שאתה תחנך ילד בלי שטיפלת בבריאות הגוף והנפש שלו. אז אם אתה לא הייתה לך דאגה כזאת לבריאות הגוף והנפש של הילד, אז יש לך מידת אחריות גדולה מאוד על מה שיקרה איתם אחר כך. היום אומרים את זה בגלוי כבר. אף אחד לא מנסה אפילו להתחמק מזה. אומרים את זה בגלוי. החינוך הוא לא תקין, כי לא מטפלים בדבר הכי בסיסי שבנפש האדם. בריאות הגוף ובריאות הנפש, תיקון המידות, ערכים ושאיפות לחיים שלמים. שזה בלי אמונה אי אפשר. ילד שגדל בלי אמונה, זה ברור שזה יגרום לעיוותים חמורים. זה חייב להיות. עכשיו, מי שלא גדל בעצמו על ברכי האמונה, אז יש לו קושי כמובן לעשות את זה, ולכן יש קושי מאוד גדול, כן? מה אתה, המורים לימדו אותם להיות ספקי מידע, ספקי שירות, ספקי תוכניות מחשבים, אז מה עכשיו, אתם לא מחנכים את הילדים, תראו איך הם פראים, נותנים מכות, דוקרים פה, דוקרים שם, אני יודע מה, כל המאמרים בישין, נכון? כי המורים בעצמם לא גדלו, אז מאיפה הם יוציאו את זה? הם צריכים באמת להיות גיבורים מאוד גדולים? יש כמה, בכל זאת מורים, שבאופן מאוד טבעי, מאוד... הם מרגישים את זה, הם משתדלים, הם מנסים מאוד לחנך. אבל זה מאוד קשה, כי המערכת כולה היא לא בנויה על היסודות האלה. אז כיוון שזה לא הנורמה הכללית, אז זה קשה מאוד. המורה יבוא ויגיד לו, מה? כמה קיבלו? זה מבחנים, עשית מבחנים, בגרויות, לא בגרויות, שכולם גם נכשלים בהם, גם כן, זה לא... כי אין אף אחד חשק ללמוד באווירה כזאת. אז חושבים שזה בזבוז זמן לטפל בצד האמוני והערכי ולטפל בבריאות הנפש והגוף של הילד. זה כמובן לא בריא, זה לא בזבוז זמן, אבל הנפש היהודית היא כל כך בריאה שלמרות כל העיוותים האלה בסוף יוצאים בני נוער בסוף שממלאים את התפקידים הכי נפלאים. אז זה פילי פלאים הדבר הזה, זה נס, אחד מן הניסים הכי גלויים של הדור, שכל זה, על זה כל בוקר היינו צריכים ממש להגיד ברכה מיוחדת. איך יכול להיות שלמרות שהם עוברים דרך הפרוסדור הזה, בכל זאת באיזשהו שלב חוזרים לבריאות הנפשית היהודית הטבעית ופילי פלאים? זה באמת מראה שרק שהדור הוא דור מאוד מיוחד, אם כי עקרונית זה היה צריך לגרום לנזקים נוראים בלתי הפיכים, שהתנקרות לכל זהות ולכל שאיפה אידיאלית, וזה לא ככה. אז כנראה שעדיין במציאות הלאומית הכוללת יש מרכיבים מספיק בריאים. משה, איך אתה מסביר את זה? נכון? זה פילי פלאים הדבר הזה. קשה להסביר את זה באופן הגיוני, זה קשה מאוד להסביר את זה. איך זה בכל זאת קורה שאנחנו שומרים על הרמה? זה בכל זאת, אבל יש נזקים, כן? לא צריך לספר לכם על הנזקים שנעשים. אז זה חסר, אבל אני לא חושב שהוא נקרא. יש אולי יש מורים מקולקלים, זה משהו אחר, זה דבר, אז זה עוד יותר חמור. לקלקל ילד זה עוד יותר חמור מאשר לקלקל אדם מבוגר, כי אין לו בחירה. אז כשאתה מקלקל את נפשו, אתה ממש מקלקל נפש של אדם שהוא חסר אונים. לצערנו יש גם דבר כזה. צריך כמובן זהירות מאוד גדולה. מכל מקום אתם רואים שהמגמה הכללית של המהר"ל זה להסביר את כל הדברים האלה. יש פה רשימה ארוכה, זה 24 דברים. הגענו בינתיים רק לדבר השני, אבל זה הכיוון הכללי שהמהר"ל הולך בו, שככל שהאדם עוסק בדבר יותר כללי, אז התשובה היא יותר קשה. כי באמת אין לאן לחזור. אתה מקלקל את האווירה, את אוויר העולם אתה מחייך. זה בעיה יותר גדולה. טוב, שבוע טוב.